נתחיל שוב בעמוד תדווה. כן, זה פה סיום הנושא כמעט, כלומר, ניתוח של מלחמת העולם הראשונה. כן, עד עכשיו עסקנו בכלל בניתוח כללי של המלחמות, מדוע יש מלחמות, ואיך אפשר לפתור, איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת, הרי זה שיגעון שאנשים הורגים אחד את השני, בצורה כל כך שיטתית ומסודרת, כמו שעושים במלחמות. עכשיו אנחנו עסוקים במאורע שמעורר את הרב לכל זה, והוא מלחמת העולם הראשונה. הרב רואה במלחמת העולם הראשונה התמוטטותה של תרבות אירופה, והוא לא טועה. כן? כלומר, באמת, מאז המלחמה הזאת, הוא עמד סימן שאלה חריף ביותר נגד כל ערכה של התרבות המערבית. אם תרבות כל כך עדינה וכל כך מלאה ערכים ומוסר כמו התרבות האירופאית, יכלה להביא לשפיכות דמים נוראה כזאת, אז סימן שהכל מזויף. כן? כלומר, שהתרבות הזאת לא טיפלה בשינוי תכונתו הפנימית של האדם, אלא הטילה עליו עול קשה, עול קשה של שלום ואחווה. אבל העול הזה הוא רק עול, ולינו הופכת התכונה הפנימית. לכן אומר הרב, נחתם אבון שופכי הדמים, מלכי אדמה הזדים וכל מרגיזי ארץ. לא יכופר לארץ, לדם אשר שופך בה קים בדם שופכו. פסקה חטא, רבו של עולם. והכפרה מוכרחת לבוא. מה זה הכפרה? ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו. מה? כן, בוודאי, הוא לקח. לא, האמת היא, זה פסוק יותר מפורש. וזה בויקרא כתוב, לא יכופר לארץ אדם אשר שופך בה קים בדם שופכו. זה פסוק בויקרא. מה שאומר, שופך דם אדם, בדם אדם הוא ישפר, ישפר, זה אין הכוונה שמה של כפרה. הכוונה של דין. מי שהרג, הורגים אותו. פה, הכוונה גם שיש פה כפרה. כן, מהו הכפרה? הכפרה, ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן הרעה והרסן הצפעוני. כל התרבות המתהללת בצלצלי שקרים, מוכרחת להיכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות עליונין קדישין. זה מה שקרה המלכות החמישית. מה לא מובן? הרב מסביר שכל התרבות האירופאית צריכה להתמוטט ולהיות, ויחליפו אותה בתרבות אחרת ובפוליטיקה אחרת, מלכות עליונין קדישין. מה זה מלכות עליונין קדישין? מלכות ישראל. כן? המלכות המשיחית. כלומר, כל מלכות היא חוצצת בפני הקדושה, ומלכות ישראל היא גילוי הקדושה. כן, זאת אחת הבעיות, אגב, למשל בחסידות סאטמר, אם כבר אנחנו הזכרנו את זה, אחת הטענות הבסיסיות נגד הקמת מדינה, זו טענה שכל מדינה זה טענה. כי כל מדינה היא הפיכת חלק מן המציאות לאלוהים. זאת אומרת, אתה לוקח שלטון שהוא לא דבר השם. זה צמצום. לכן כל מדינה היא חציצה בפני האלוהים.
שום תשים עליך, עליך מלך.
זה היה בזמן הנביאים. תראה, פה אני לא מדבר עכשיו, אתה מקשיב בקושיות, אבל זה סותר את הסעיף הזה בשולחן ערוך. אני לא מדבר על הסעיף שזה סותר. אני מדבר מה ההיגיון שמסתתר מאחורי הטענה שלהם. מה ההיגיון הכולל? אני לא יודע האם זה נכון מה שאומרים או שזה לא נכון.
במה לא דקה מיירת? המלכות כאילו מועדת של סדר, כאילו שהיא אחרת נוחרת שאתה
מתנהגו
אחד לפני כאילו כמו חיות.
כן, אז תיתן לגויים לעשות את זה. זאת הטענה. כלומר, תן לגויים.
אבל אם אתה חי בגלות, החיים נמצאים בגלות, אז
דווקא בישראל. לא, הם אומרים להפך. זאת פגיעה רוחנית ממדרגה ראשונה, זה שאתה נותן לישראל להקים מדינה.
אז ישראל דווקא.
כן, זה ככה. ממילא הם בהמות, כן, משהו כזה. כן, זה המיליטן. הם חיות טרף.
תפילה באדם, יש תפילה באדם מדינה.
תפילה באדם מדינה, כי איש את ראו חיים בלעו. משהו כזה, כלומר, זה טכני. כדי שהזאב לא יאכל את העכבר, אז מסדרים משהו.
אבל כאילו בעצם
הרעיון
של המדינה זה
עניין
של
תרומה
בגלל הצמצום של
האירופה. בדיוק, זאת
טענה
שלה. בעצם חזקיה צריך להפסיק להיות מלך, ובאמת היא לא התנהג כמלך. באמת לא התנהג כמלך, והיה מבטל את עצמו בפני שליחי בבל וכו'. וזאת טענה נגדו, כן? שהוא היה חלש. חזקיה באמת לא רצה להיות מלך. וכאן הרב אומר שבעצם זה נכון. כל הטענה הזאת כלפי התרבות האירופאית. מושג המדינה, מושג המודרני של המדינה, הוא מושג אלילי ביסודו. כן, זה מושג שבא להעמיד כ- כ- קריטריון של התנהגות, איזושהי מסגרת שאיננה אינסופית. כן? זה לעומת זה. כן? אומה זאת לעומת אומה אחרת. לעומת מלכות ישראל, שהיא, כפי דברי הרב בהמשך, יסוד כיסא השם בעולם. כן? כלומר, הכלי שבו משתמש הבורא כדי להופיע בעולם, זה מלכות ישראל. וזה מפורש, למשל, למשל בימי שלמה. על שלמה נאמר, וישב שלמה על כיסא השם. משהו כזה. לכן גם יש הבחנה בנביא יחזקאל בין מושג מלך ובין המושג נשיא. מושג נשיא נאמר על אבל פי שלפי הלכה נשיא זה מלך, כן, לא כן הכוונה הרצוג, כן? מדובר על נשיא, זה אחד מתארי המלוכה. הוא נשיא. אשר נשיא יחטא, מה?
מי נשיא עליהם?
כן, זו, בדיוק. אז בספר יחזקאל נאמר, וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. כן, תשובה לעתיד לבוא, עם ישראל יחזור בתשובה ויבקש חזרת מלכות בדוד. וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. תשובת הקדוש ברוך הוא, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. כלומר, לא מלך, אלא נשיא. אחר כך שוב הוא נקרא בשם מלך, אבל מלך שאיננו חוצץ בפני מלכות הבורא.
נשא.
נכון, הוא ניסה מעם, זה היה כאן הנשיא, הוא ניסה מעם, אבל הוא נציג העם לקבל המלכות. והמלכות היא נינה שלו. אז מה שאומר הרב, כן? כל התרבות, כל זה צריך להתמוטט. המתעללת בצלצלי שקרים, מוכרחת להיכחד מן העולם, ותחתה לקום מלכות אלוהים קדישים. מה זה? פירוש, אורם של ישראל יופיע, לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו. פה הדברים ברורים מאוד, האשמה כבדה בגלל הנצרות, שהיא מרגיזה, רוגזת על השם ועל משיחו. הנצרות לקחה את הרעיון המשיחי ופטרה את האדם מדברו את המשיח. כן, כי מה זה הרעיון המשיחי? הרעיון המשיחי ביסודו פירושו יש מספיק נתונים בתוך החברה האנושית כפי שהיא כדי להביא לעולם יותר טוב. כן? קוראים לזה משיחיות.
גם בסדום
היה משהו דומה. גם בסדום אמרו, הנה הגענו כבר להצלחה של החברה האנושית.
אז למה לא רצו משיח?
הם אמרו, אנחנו משיח. זה בדיוק הטעות הייתה לומר שכבר זה הגיע. אבל מבחינתם, כלומר, אם כל העולם היה רק סדום בלבד, אז הם היו צודקים. כי הם הגיעו להצלחה כלכלית שאין למעלה ממנה. כן? כי כולם משקה בטרם שחט השם. הבעיה היא שהם שכחו שיש עוד העולם כולו. ולכן הם הפכו מחברה משיחית לחברה אגואיסטית. אבל ביסודו זה היה נכון. כן?
הבחנה בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד?
זה פרטים. זה פרטים של הרעיון.
כי לא, זאת אומרת שכאילו חלק
מהרעיון
שצריך לבוא דווקא מלמעלה.
לא. משיח בן דוד זה גם בן אדם. משיח בן דוד הוא נולד בבית חולים. רמב״ם או סורוקה או בית דין צוענין, אני יודע, נולד. כן? מאיזה אמא ואבא. זה בן אדם, לומד בית ספר, קיבל סטירה מהחבר שלו, בוכה, זה הבעיות של המשיח, ככה הוא נולד. גם משיח בן יוסף, גם משיח בן דוד. מה שאנחנו מבחינים זה לגבי התפקיד של כל אחד. התפקיד של משיח בן יוסף זה הגאולה הלאומית. התפקיד של משיח בן דוד זה הממד האוניברסלי ורוחני שנובע מזה. אבל זה משהו אחר. מה שנקד בנצרות, הם לקחו את הרעיון המשיחי, והם הפכו אותו לדבר אלוהי. האלוהים גואל. אז אם כך, האדם פטור מלטפל בגאולת עצמו. יש מי שעושה את זה בשבילו. כן, זה הרעיון הנוצרי. וזה משהו, מה? אני לא יודע בדיוק. כן, משהו, כן, יש פה נטייה נוצרית, נאמר, אצל חזקי המלך יהודה. כן, שאומר, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. כן, גם החרדיות היא הולכת בכיוון הזה. כן, כלומר, היא חושבת שזה כפירה, וזה בדיוק מורד, מה שהיוויון משהו אומר. זו כפירה לחשוב שאתה יכול לעשות מה. שכחו שכל התורה כולה, הקדוש ברוך הוא שותף עם האדם במעשה בראשית. זה בדיוק ההפך. אז מה שאומר, הם מרגיזים עוד על השם ועל משיחו. זה פסוק מפורש בספר תהילים, כן? למה?
למה רגשו גויים ולאומים יתגברו?
בית, בית. פסוק בפרק בית. למה רגשו גויים
ולאומים יתגברו?
ורוזים וזה ירד על השם ועל משיחו. על אור חיי העולם. כן, הם אומרים, עם התיאולוגיה שלהם, מדברים על אור חיי העולם, כאילו שאפשר לדבר על אור חיי ועל התום והאמונה של ריבוית עולמים, כעונה ברית ישראל. וישראל יראה בעיניו שילומת רשעים. יצעוד על חורבנם של המתעללים והידיבים החדשים, כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. אז ידע ויבחר, כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע. ותשועת השם בו תבוא. מה זה תשועת השם? הנדפת הכוח של הגויים, שקויי כוסת הראלה, מוכחת היא לבוא. פתח השם את אוצרו, ויוציא את כלי זעמו. אם עוד תתאמץ אירופה, כן, פשוט, אז תגידו לרב, הרב קוק, אתה, מבחילה מקוותך, אתה היית. כן, אתה אמרת שהיא מלחמת העולם הראשונה, הכל התמוטט, והנה, הסתיימה המלחמה. מה? התחילה בתשע באב. כן, התחילה. כן, משהו כזה. זה שצריך עוד להשלים.
לא.
אבל, אז בואו, כן, יכול, הרב פעם עונה על השאלה. הרב, אני יודע, זה מתחיל. אבל, אבל כל חברה, יש לה מכניות פנימית, שגורמת שגם כשהיא איבדה את תוכנה, איננה נעלמת מן הבמה ההיסטורית ביום אחד. אוקיי, אז זה מה שאומר הרב, אם עוד תתאמץ אירופה בכל גויה להחזיק מעמד בצביונה, לא באמת ולא בצדקה, את השם לא ידעו ודרכיו לא יחפצו ללכת בהם. מצב זה הוא רגעי ברגעי התולדה, לעומת 1,000 שנים זה כלום, כמה זמן לא תחזיק מעמד אירופה. זה מעניין, יש, לפני כמה שנים ראיתי מאמר, כנס של פילוסופים, שואלים שאלה מעניינת. האם התרבות המערבית תיגמר אי פעם? מעניין ששואלים שאלה כזאת היום, כשהיא כבר נגמרה. אבל נגיד ממשיכים לשאול. היא חוסלה לגמרי במלחמת העולם השנייה, אם כי כבר בראשונה אפשר לראות את זה. כלומר, אנחנו נמצאים היום בתהליך של ייאוש. כלומר, אם עד מלחמת העולם הראשונה הייתה אמונה גדולה, והיה לזה ביטוי גם בפילוסופיה, שאפשר באופן הדרגתי להגיע לעולם יותר טוב, יותר מוסרי, יותר שלם ויותר שכלי. באו המלחמות ויראו את טבע האדם האירופאי. ולכן ייאוש גדול נכנס לתוך מערכת הפילוסופיה. ולכן היום נכנסו, האקזיסטנציאליזם נושא ראש בגלל זה.
מה יכול לפרק מה עם ארצות הברית כאילו?
מה?
קצת
תרבות,
מה רבים? במה זה מתבטא?
כן, בארצות הברית או...
בתרבות הייאוש. אני חושב שזה דברים גלויים מאוד. כלומר, זוהי תרבות שכבר איננה מאמינה בתכלית לחייה.
סתם חיים נולדים.
נכון, חיים נולדים. אז יש מה שנקרא, וזה ראינו במהלך העידות בישראל, אולי עוד מעט נרגיע לקטע הזה, שיש איזה ניסיון אחרון של החברה להשתמש בהנאות החיים. כן? ועד שבסוף גם מזה מתייאש.
יש
דבריך,
יש סקר שנעשה בצרפת, לפני כמה שבועות ששאלו את הצרפתים, במה אתם מוכנים לעשות מלחמה? האם יש איזה משהו שאתם מוכנים לעשות בשבילו מלחמה?
בשבילו.
כן?
על מה אתם מוכנים?
הוא יודע עברית.
ו-95 ו-97% גמרו כלום. בשביל שום דבר. אז טוב, הם שלחו כמה חיילים שם, אבל הם לא מוכנים ללחם, ורק כדי לראות שחרים. אז זה מראה...
למצווה?
כן. אז זה מראה שהם כבר לא מוכנים להילחם נגד משהו, היו אומרים להם, טוב, עכשיו אם יש מלחמה נגד צרפת, אתם מוכנים? לא, אנחנו לא מוכנים. זאת אומרת שאין להם כבר למה להילחם, אין להם כבר אידיאל, משהו גבוה מעל החיים הפרטיים שלהם.
זה נכון.
זה
באמת, זה חלק מתהליך שלם, מה שאתה אומר. כלומר, התהליך, כפי שהרב מתאר אותו בעמוד קופקט, בעמוד סרקוף ג' של הספר שאנחנו מחזיקים, הוא תהליך כזה. כל חברה עוברת דרך השלב הזה שיש לה שלב ראשון נשמה אלוהית והתגבשות חברתית ג' התרחקות
מהמקור.
מהמקור.
מהמקור, כן. המכונה חילוני. דלת. העזהת המדינה. הנקרא. חשבי. חמש.
כל חברה?
כן.
להוסיף את החברה.
גם שלנו, אידיאליזציה.
של הפרק.
נקראת איזה אגואיזם.
זה השלב שבו עכשיו העולם המערבי.
שש, כן, אלה הם ששת השלבים של כל חברה אנושית לפי ניתוח של הרב קוק בעמוד קוף ג' אחת. הבה נראה, אולי תסתכל
איזה שלב מדינת ישראל נמצאת?
נחכה, רגע. בעמוד קוף ב', זה עמוד קוף ב' למטה. בלכתה ממעלה למטה, וממטה למעלה, זה שתי השורות האחרונות. חוללה הכנה זו, זה הכנה, הכנה לרעיון האלוהי. מכונות לאומיות שונות, מכוונות למצבה. בכל קיבוץ אנושי, ובכל מצב גיאוגרפי. לפי ערכם, היא מצאה תמיד אלו מכשירים חומריים, שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפה לפחות לתכסיס עממי. כלומר, בעולם העתיק, יש קיבוצים לאומיים שהתגבשו, אבל הם התגבשו מסביב לאיזשהו רעיון, לאיזושהי הופעה אלוהית. אלוהי מואב, אלוהי בבל, אלוהי מצרים. ותמיד היא מצאה אלו מכשירים חומריים. היו תמיד קצת קבוצות של אנשים שיצאו מן המערות, שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפה, לפחות לתכסיס עממי. ועל ידי השפעתה העליונה נופחה נשמת חיים באותו הגולם. ואז יש לנו חברה שלמה. החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון והשכל, צורכי החיים, יכול להיות הרבה בכלל, התלגדו יחד ויהיו לרוח וגבייה, ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים, שכשאנו מסתכלים יפה בעין פקוחה, היינו רואים בהם את כל הסיבות החזקות ההולכות ומשפיעות הסדרי הבעייתה מחייהם, שהם כולן מזגות ונבראות מאפשר הפנים של מיזוג הרעיון האלוהי עם הנטי הקיבוצית שבצורה הלאומית. כן, כל זה השלב הראשון. פירוש. העמים בראשיתם זה גוף ונשמה. יש גוף לאומי, נשמה אלוהית. מה הגוף הלאומי? נתתי דוגמה, מואב. מואב, יש בני אדם, חיים בטריטוריה, קוראים לה מואב. ויש להם איזשהו גאון לאומי, אלוהי, שקוראים לו שר האומה, ובשפה שלהם, כמוש, אלוהי מואב. כמוש זה, כלומר, מכוער בצרפתי. אבל זה רק מי שמבין צרפתי. עכשיו, כמוש, אלוהי מואב, הוא הנשמה הפנימית של החברה הזאת. זה הרעיון האלו. במשיך הרב, אמנם, אחרי אשר ירדה האחרונה לרשת ארץ, היא פרחה והתאמצה. כלומר, אולי תקראו אפילו בפסקה הבאה, זה יותר מבואה. ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. כלומר, יש כבר חברה, זה כבר משהו. זה לא רק מתוקן, זה יש לזה אובי. יש לזה תפקוד פנימי. אז אומר הרב, ומה עם הרעיון האלוהי של אותה חברה? זה רחוק. רחוק. וזה כל כך רחוק, הרעיון האלוהי, שמסוכן להשתמש ברעיון האלוהי. כי האחרונים שעדיין מדברים על אלוהים, הם כהני הדת. וכהני הדת, הם כבר מרוחקים מן החיים. אז אם אנחנו ניתן בידם את ניהול המדינה, הם יארסו אותה. זה מה שאומר. לא, בכל אומה. מה שאומר כאן הרב, והאורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה, כהה היא שמה בעצם ריחוקה. עד אשר אך מחשקים ומהומות תמצא החברה מתוקנת, בכלי מכשיריה הרחבים ומצרכי התרבותיים הרבים, אם לאור כהה זה, תחפוץ ללכת באורחות חייה. כמו שהרב אומר במקום אחר, באורות התחייה, שברגע שדתיים משתלטים על המדינה, זה קריקטורה אלוהית. אז תסלוב על לאומיות אחורנית ותרצה להתבשר לרעיונה המיוחד. כלומר, מחילוניות עוברים כבר לפשיזם, הופכים את המדינה לאלוהים. זה מה שנאמר כאן. אז תסלוב על לאומיות אחורנית ותרצה להתבשר ברעיונה המיוחד ולא תובה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי. כלומר, הרב אומר, כל חברה חילונית אחריתה פשיסטית.
איך מחפיצה? איך מעשה כאן מחפיצה?
אז תסלוב. כן.
בגלל מה? בגלל
לאום שבגלל... לא, כבר לא זקוקה, לא זקוקה. היא מאמינה בעצמה. כבר אינה זקוקה אל מקורה. מה?
כאילו ניתוק מהמקור הלוקים.
נכון. נכון. אז מי האלוהים?
היא עצמה.
היא עצמה. כמו שאמרו באנשים מגדל בבל, ונעשה לנו שם. נבנה מגדל, ואנחנו השם.
כן.
כן. יש בקפקא משהו. אנשים שרוצים
להיות. כן.
האוטופיה.
חוליות עיר פועלים אופקים, שכל מה שמעניין זה יחסים ביניהם.
נכון.
שאחו כבר
תמיד. כאן הרב אומר, אבל גם זה, מעניין, הרב כבר צופה, מה יקרה אחרי הפשיזם? הפשיזם יוליד את הייאוש. כאן תיפגש הראשונה, ומראה לזקנה והחולשה. וכבר צוחקים על הלאומיות. באמת. אתה פטריוט, אתה מצחיק, אתה מיושן. כן? לפני 40 שנה, מישהו אמר, אני הבאתי מכונות מחוץ לארץ, אני גיבשתי ביצה. זה, למה עשית את כל זה? כי אני ציוני. כל הכבוד. היום אחד אומר, אני עשיתי כך וכך זה. למה? כי אתה ציוני. באמת, זה בשביל הכסף עשית. כן? זה השלב הבא. כן? הוא אומר ככה. הכוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית, אבל לשד החיים ילך וירפו, הלוך וחסר. זה מה שאתה אמרת, משה. בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה, יובד ממילא הכלל את צביונו. מה אכפת לי מן הכלל? צורכי היחיד וצביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני. צורכי היחיד, חברה נהנתנית.
לא יודע אם זה קשור שבשפה שיש בראשי השנים שהשפה לי
כאן שמה. נו, אז מה?
השפה לי כאן... ביסודה...
חומרני, והקפיטליזם לא.
לא, לא חומרני, אבל פחות מרימה את הרעיון של הלאום.
כן, של הלאום.
של
הלאום. כן. וגבולם ילך לבריאות, ילך הלוך ויתרחב, עד כדי שרירות לב, ועימה ייאוש ובחילה בחיים ובמציאות, ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני, אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ, האידאה הלאומית הכללית תשפיל שבט, ולא תוכל עוד לחיות בכל עוז חוסנה, לחיות בכל עוז חוסנה, צבא מרומה קשה לו, כי זה ממחתה נודד. טוב, תדלגו לפסוק, תעברו לפסקה הנוספת. החברה הלאומית, כשבא במשעול צר כזה, שנדמה לה שהיא מוכחת להינזר ממקור ראשית צמיחת חיה, כלומר צריכה לגמור עם הרעיון האלוהים, כמו שאמר ניטשה, האלוהים מת, יתאחל לחוש את מכאוביה בזמן קרוב. החומריות תמצא לאז, לחברה הנחנקת, תחת סבל מסע החיים וחוסרי המטרה, הטעם והתוכן, להחיש לה, כן, תימצא אז, כן, הטעם והתוכן, להחיש לה רפאות תעלה על ידי שיטותיה השונות, שיטות של מימומה. כן, כלומר, צריך למצוא טעם לחיים. נו, אז מה הטעם שלך בחיים? אני אוסף בולים. ואתה, אני תענוגות, ואתה, אני אוסף כסף. כל אחד עם השיטה שלו למצוא פתרון לחיים. שיטות של מאומה מיוסדות על בסיסים ראויים של רכוש כלל. אני רוצה כסף. וחיי קלקול נמוכים, אני רוצה אוכל. חסרי און והוד. גירויים חומריים של תאוות חיים גסים ההולכים ומתנבלים, פורנוגרפיה. שאין בהם נחת. מחמדת לב טהור. כל אלה יחגרו שארית כוחם לפרנס את הלב ואת המוח. אנחנו קרובים מאוד לזה בחברה המערבית. מרכזי החיים של היחידים, בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני גם לחיי חברה ואנושיות. אבל לשווא, מאומה לא תיסנה בעמלן, פה עכשיו משפט פתטי, המוות השחור, הדומן והקר, לא יוכל להחיות. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מפקים ונובים. הוי, אומר לעץ, הקיצה, אורי, לאבן דומם. הוא יורה, הנה הוא תרפוס, זהב החסד, וכל רוח מבקרו. עכשיו, מה שקצת מייאש פה, שלפי הרב, כל התהליך הזה הוא הכרחי. הוא תהליך טבעי. זה לא רק קורה תמיד, זה מוכר להיות, כיוון הנשמה האלוהית נותנת כוח לגוף, אז הגוף מקבל אוטונומיה, האוטונומיה הזאת מרחיקה אותו, הוא הופך את עצמו לאלוהים, אחר כך מתייאש מעצמו.
מה קורה אחרי 5?
מה קורה אחרי
5? אבל מה קורה אחרי 6? נניח הגענו
אלוהים.
מה הם עושים את עצמם? יורים בעצמם? מה הם עושים?
לא, אז יש פתאום כוח יותר חזק שעולה על במת ההיסטוריה, כובש אותם וכו'.
מי יכול עכשיו לעלות לכושר של הברית?
האסלאם.
האסלאם בעצמו כבר נחרף.
אני יודע. פה הרב אומר שכשהחורבן הזה הוא כללי, אז זה מלכות ישראל שונה. כן? וזה בעצם דומה קצת למה שכתוב במסכת יומא, שאין בן דוד בא עד שלא תשלוט מלכות הרשעה על כל העולם, 9 חודשים. והיום יש נטייה של השתלטות התרבות המערבית על כל כדור הארץ. ואז כבר, כשהיא מתנבלת, אין כוח נגדילה.
נכון, זה
ולכן, זה הזמן של הופעת מלכות ישראל.
אבל גם ישראל עצמו נפל
לא, לא, לא.
של התרבות המערבית.
אז פה השאלה היא, מה זה? מה אומר, מי אומר שלעם ישראל זה יקרה אותו דבר? גם אנחנו שואלים לפי חוקי הסוציולוגיה. הם חיים מכל בני אדם, אז גם אנחנו זה צריך לקרות לדעת.
נכון? קורא את תחלס עם
החילונים. אנחנו בן 3-4?
מה?
איפה אנחנו?
אנחנו?
חילונים? חילונים
בארבע. עכשיו בן, כן, כבר 4 ו-6.
בן 4 ו-6.
4 ו-6 דקות. לא יודע, זה קשה מאוד להגיד.
למה?
אז זה בעצם הרב במהלך העידות דן בזה. מה בזהות הישראלית גורם להיות נצחי? כן, יש משהו אצלנו שמנצח את השינויים האלה.
אבל אני חוזר ואומר, אם החברה החילונית זה בדיוק קוראים את המהלכים, ואנחנו, אני חושב, ב-50,
נכון, ועם כל זה, זה גם הרב, שוב אנחנו צריכים פה לעשות איזה ריצות דרך כל אורות, אבל הרב מבאר את זה. אין חברה חילונית יהודית באמת. כלומר, כל מה שמנסה בחברה יהודית להיות חילוני, סופו להתבטל, וסופו לגלות את פנימיותה של אותה החברה. כן? למשל, נתן דוגמה. חידשו את השפה העברית. למה? כדי להרגיז את הרבנים. מעניין, אבל זה מצווה לדבר עברית. כן? כלומר, הצורה שבה היהודי עושה את עצמו חילוני, היא צורה המכריחה אותו להישאר יהודי. והוא ממלא, בסופו של דבר, מקבל הכל. כן?
למה לא להגיד שמה שקורה בעולם בין כל האומות, קורה אצלנו
בתוך ישראל, הרי אנחנו סגולת העמים, שיבים ובתוכים, ויש
כל התהליכים האלה, כל תנועה מתבטאת
על
פני השטח, עד שבסוף מגיעה
התנועה
האמיתית.
אבל השאלה היא, מי ערב לנו שמגיעה תנועה אמיתית? זאת השאלה. אז כלומר, מה בזהות ישראל עושה את זה לנצחי, ולא לדבר שמאבד לגמרי את הרקמה החברתית? אז זאת באמת שאלה שהרב דן עליה בעמוד קוף דלת שם, מה שאנחנו עוד לא קראנו, ואנחנו לא נקרא השבוע. מה לימוד עכשיו? מתי מנחה? אה, סליחה, זה ב3:30 עד 4:30. אז יש לנו זמן, זה נקרא. כן. לא, 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 אנחנו ממשיכים, כמובן. אני פשוט התלבלבתי בגלל השבוע ש... בסדר, בסדר. אם כן, בעמוד קוף דלת שם הרב מברר שהזהות הישראלית נבראה באופן כזה, ואנחנו לא יודעים את זה עכשיו כי אנחנו באמצע לימוד המלחמה, אבל הרב מברר שם שאנחנו נבננו כדי להיות נצחיים, וזה אולי מסיבה פשוטה.
זה לא קשור לכוח הבחירה של היהודים, נכון? זה ניתן.
לא, ודאי, אבל אני אסביר למה. מה שגורם לתהליך הזה של דרדיות, זה בגלל שאצל אומות העולם, האידאה האלוהית, והאידאה הלאומית באים כל אחד ממקור שונה. האידאה הלאומית באה מן הטבע, האידאה האלוהית באה מן הנשמה, ולכן המפגש הוא בעייתי. ותמיד תרכובת, בסוף כל הרכבה להיפרד. אפשר להדביק באיזשהו שלב הדבק ידע.
זאת אומרת שהמציאות של החברה הישראלית היום ככה, בגלל שאנחנו מנסים לחכות אומות אחרות, אבל זה לא המציאות האמיתית שלנו.
נכון. המציאות, אבל מה שאומר הרב לגבי עם ישראל זה משהו אחר. היצירה הישראלית בראשיתה היא לשם גילוי השם. כלומר, זאת, איך אומר, אידאה לאומית שכל כולה על מנת לגלות את האידאה האלוהית. כן, זה מה שנאמר לאברהם, לך לך מארצך. כלומר, ראשית הזהות הלאומית לא באה מן הטבע. אברהם אבינו החליט להקים את עם ישראל. יכל גם לא להחליט. או?
זה משהו, זה קשור למה שאמרנו בשיר הקודם, שיש מציאות כזו שבטבע מתגלה הקדוש ברוך הוא הרבה יותר ממה ש...
כן, אבל במציאות אנחנו חיים בעולם מפורט.
בסדר, מצד האמת, אבל...
מצד האמת, בסדר, אנחנו לא חיים באמת. אז צריך שבתוך העולם השקרי הזה יהיה איזשהו ערבות.
לכן אנחנו יכולים גם לקור בגלות, בלי הרבה פעמים.
נכון, ולכן יש לנו גם סכנה לאהוב את הגלות. בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו נצחים, אז מה אכפת לנו? נשאר בגלות, אז מה? לא נמות מזה.
אנחנו יכולים לחשוף את הקדוש
ברוך הוא גם בגלות. לגלות את אור שלו בגלות. נכון, כן, בדיוק זאת הטענה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך, אשכיר אותך לגוי גדול. אברהם יכול להגיד, לא רוצה. יש לו בחירה חופשית. אברהם הסכים. כלומר, אנחנו האומה היחידה שנבראה כתולדה של החלטה ולא כהכרח טבעי. ולכן, כל התוכן של הזהות הלאומית שלנו יהיה תלוי בתוכן, בהגותו של המייסד.
זה לך לך נאמר אחרי, והלכו לבוא ארץ הכנען באופן טבעי.
נכון, אבל נתקיעו. נתקיעו בחרן, וההחלטה לצאת מזה היא החלטה רצונית. אני יכול לעשות, אני יכול גם לא לעשות. ולכן קורה משהו מאוד מיוחד. עם ישראל הוא העם היחיד, בין כל העמים כולם, שכל הזמן שואל את עצמו, האם זה בסדר שאני קיים. ידוע. מה?
קיים מה? קיים כעם?
כן. האם זה בסדר שיש עם ישראל? זה, אנחנו העם היחיד ששואל את עצמו את השאלה הזאת. מעולם לא שמענו איטלקים שואלים את עצמם, אולי כדאי לפרק את איטליה. אולי זה לא בסדר שיש שם איטלקים.
איפה הם בסדר?
ברגע שהם נמצאים במקום אחר, אז
מה? נכון, אבל הם לא שואלים את עצמם, מעולם לא שמענו את האומה האיטלקית כל זמן שהיא קיימת, האם זה בסדר שהיא קיימת?
כי אנחנו בארץ של מישהו אחר.
אז מה? אבל גם עכשיו, גם פה שואלים את זה. כן? בארצנו, אנחנו העם היחיד ששואל האם זה בסדר שאני יושב בארצי. מה עושה יהודי בארץ יהודה? באמת זה מוזר.
כן? התחגנו ככה בגלל.
לא, זה יותר עמוק מזה. אני יודע מביאה שאנחנו העם היחיד שקם כתולדה של החלטה. אז תמיד אפשר לשאול, האם ההחלטה הייתה טובה? האם אברהם לא עשה טעות במקרה? כן? אולי כדאי לתקן טעות היסטורית בעל 3,000 וכמה שנים. הייתה אגב תנועה בארץ שחשובה על זה ברצינות. כן? כן. אומרים, אברהם הטועה הראשון. צריך לתקן את זה. האמת בטב, הם אמרו בטב. היה עוד מישהו לפני, גם פחות זמן, כלומר, מאשר אברהם. הנוצרים, גם הם אמרו, זה היה טעות, כדאי לתקן את זה. משהו כזה. אז, אבל, מה זה אומר מצד שני, במובן החיובי של המילה? זה אומר, במובן החיובי, זה אומר שהתוכן הקבוע של הזהות הישראלית יהיה תמיד תלוי בתוכן של, שהיה בכוונתו של מי שיצד את אותה אומה. וכיוון שכהבנת הייסוד הוא, ונברכו בכלל כל משורות האדמה, ונקרוא בשם השם, והגדלה של מלכה וכו'. לכן, מה שלא תהיינה העליות והירידות של הזהות הלאומית העברית, דרך כל השישה שלבים האלה, למשל שאתם תוארים כאן, תמיד סופה לשוב אל עצמה. ומה היא עצמה? אידאה לאומית שמגלה של השם. טוב, למשל, ברגע שאני אומר, אני יהודי חילוני. אמרתי, אני יהודי חילוני. מה זה יהודי?
בסקירה, לא?
נכון. כי אמרת יהודי. מה אתה מתכוון? מה זה יהודי? יהודי זה מי שאבותיו האמינו בשטויות הכתובים בתנ"ך. נכון? אפילו כך. כן? אנחנו בני אותו העם שפעם חשב שיש אלוהים. שזה אידיוטים היו. כן, משהו כזה. עצם האמירה הזאת, זה עצמו מעיד על התוכן הזה. על התנך, אפילו דרך הכפירה בו. שאם לא כן, אם היית רוצה לא להיות שח לזה בכלל, לא היית קורא לעצמך יהודי. כן? העובדה של יהודי בעל כוחי, אני נושא שם השם בקרבי, אפילו על מנת לשוללו. כן? זה מה שאומר הרב. מה שאין כן, ההגדרה של הבולגרי, הגדרה של הבולגרי זה לא העם שפעם היה נוצרי. הבולגרי זה, 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 זה מי שבא פעם מאסיה המרכזית ופלש לאירופה וכו', ובמקרה גם קיבל את הנצרות. אבל אין הכרח שיקבל. כן? מה שאין כן בישראל, התוכן האלוהי מלווה אל יצירת הזהות הלאומית. ולכן, לעולם לא יכול להיות באופן מוחלט תהליך כמו של תואר כאן. זה בעצם מה שהרב מבאר שמה בעמוד מופדלת. ולכן, בידינו המפתח, לתיקון החברה האנושית, להציע חברה שלא תהיה סקיזופרנית מבחינה זאת. לא תהיה בסקיזופרניה בין האלוקי לבין הלאומי. ואפשר, כן, לקדש את החברה. לקדש את המדינה, וזה הנבואה, וזה דבר שהוא עצמי לישראל. איננו תלוי בהחלטה שלי שהמדינה תהיה גילוי השם, או שלא תהיה גילוי השם. וזה כנראה מה שהרבי מסילת מאור לא מבין, שהוא חושב שאיננו מאמין בקדושת כלל ישראל. כן? הקדושה של המדינה, אין קדושה במדינה בגלל שיש עליה כיפה. אלא הקדושה היא בגלל שהמדינה היא של כלל ישראל. וכלל ישראל יש תוכן אלוהי המתלווה לאותו כלל במשך כל ההיסטוריה שלו, בין שהוא רוצה בכך, בין שהוא לא רוצה בכך. מפורש בספר יחזקאל, אם לא ביד חזקה, אם לא אוכל לכם.
איך
דבר
שמקורו בהחלטה יכול להפך לדבר שמקורו לא בהחלטה? כאילו נעלו את ההחלטה ונעלו ואחר כך זה כבר לא
החלטה. זה פשוט. כי כיוון שזה תלוי בהחלטה, אז אני לא, אז המקור, המקור של התוכן הרוחני ושל התוכן הלאומי הוא אותו מקור, זה הכוונה. ולכן אנחנו תלמיד, כל זמן שאני ממשיך לשמור את השם הזה, שם ישראל, אני בעל כורחי מתייחס אל אותו התוכן האברהמי. האסמכתה שלי היא האברהמית.
אם ישנו את ההחלטה, אז זה כבר יהיה משהו אחר.
אז לא יקראו לזה יהודי. וכל זמן ששם ישראל או יהודי נמשך, אז אני מחליט לקבוע את התוכן על פי אברהם.
אם אני מחליט להשאיר את השם ומשנה את התוכן,
לא, כי אני מחליט לשנות את התוכן, אבל אני מקבל בירושה את השם. אם אני למשל קבוצה של כושים, הכושים העברים למשל, שאין להם שום קשר אורגני אל ישראל, והם מחליטים לתחת על עצמם את השם הזה, השם הזה אינו אומר כלום. פה אני אומר, אני שומר את השם הזה כי הוא שם אבותיי. אז בזה חלק מן התוכן נשמע. אני לא יודע אם זה מובן מספיק. נכון. לא, אנחנו מדברים על השם ישראל, שבאופן סגולי נושא בקרבו את העדות הזאת.
כן, אז כל זמן שאני תחת השם ישראל יש
לך. נכון.
אתה יכול לקרוא לעצמך אחרת מישראל?
כן, בוודאי. אני יכול לקרוא לעצמי הודי. ואז הסגולה היא כן נמצאת בי, אבל היא עובדת אחרי דור אחד, שוכחים אותי, לא זוכרים שאני מישראל. זה התבוללות.
אבל הרב, יש בעיה.
מצד האמת אתה נשאר יהודי.
לא, אני מתחתן עם גויה.
אתה נשאר יהודי, אפילו תתחתן עם גויה.
זה נכון, אבל זה נקרא הרושם, זה הרושם מצד הבורא, זה לא הרושם מצדי. זה נשכח. למשל, יש דוגמה, עשרת השבטים. התלמוד שואל דבר כזה, הרי יודעים פחות או יותר איפה הם גלו. בזמן התלמוד עוד ידעו פחות או יותר איפה זה, וידעו שיש ערים שלמות ששם האוכלוסייה היא רובה מעשרת השבטים. אז שאלו, אם אדם מהאוכלוסייה הזאת מקדש אישה מישראל, ואומר לה עריית מקודשת, האם הקידושים תופסים מספק או לא? אז הגמרא אומרת שמן הדין היה צריך לתפוס, אבל למעשה לא תופס, כי עשה כגויים גמורים.
זאת הלכה.
זאת הלכה, מעשרת יבמות. עשו אותם כגויים. כמו מבחינת, מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתם זה בעיה שלו. אבל מעולמנו הם עבדו. זאת אומרת, העובדים בארץ אשור.
זה לא שאני יודע שאבא של אבא, אמא של אמא של אמא של אמא של אמא של אמא שלא יצאה
מי. אם אתה יודע, אז משהו אחר.
אבל הם ישובו העובדים בארץ אשור.
ישובו, איך ישובו? בירושלמי כתוב כגרים. יעברו גיור קולקטיבי.
אוקיי.
כן, אתה אומר הירושלמי.
אמנם יש בעיה, אמנם, בדברים שאתה אמרת בגשר.
גיור לחומרה.
בגשר שמה שאתה אמרת על החילונים זה נניח נכון, הבעיה שהם לא חושבים על זה.
זה מלוק העניין. הזהות הלאומית היא יותר ממה שאדם פרטי חושב עליה. אני יכול לחשוב מהיום ועד מחר מהי הזהות הלאומית שלי, הזהות הלאומית זה דבר שהוא מקיף אותי יותר.
לא, הבעיה שחילונים בכלל לא חושבים על הדברים האלה, בכלל.
זה לא משנה, זה מלוק מה שאני מזהיר, זה לא משנה מה הם חושבים. כי השם ישראל שהם נושאים מעיד על השם. כן, אתם עדיין נאום השם. אז זה בין שאתם רוצים להיות עדים שלי, בין שאינכם רוצים.
אז אני אגיד לך שעכשיו יש הבדל גדולה מהארץ, והם נוסעים לגרמניה, נעשים את גרמנים.
נכון, וכל העמים כולם אומרים אתם יהודים. כן? אפילו אינך רוצה, אני אזכיר לך שאתה כן. כן? כלומר, אם רואים אדם שהחליט להיות קוף, אבל שאר בני אדם ממשיכו להתייחס אליו כאל אדם. למרות שהוא משוכנע וחי כמו קוף, אבל לא בגלל זה הוא מפסיק להיות אדם. כל העולם כולו החליט, הנה אתם, אתה אדם, ולא כוף.
אפשר
ללמד
יותר זכות, הם לא כל כך, כשלוחצים אותם לפיניים בצהרות.
כן, חוץ מזה, אבל אני רציתי להסביר שזה בכלל בלתי תלוי מה שהיה הזאת. אבל זה לא נכון מה שאתה אומר על החברה החילונית של היום, סתם ככה.
זה נכון מה שמיכל אומר. שמעתי פעם כלל, אדם שהרבה שנים בארץ, כל הישראלים מדברים הרבה מאוד על מה שאינו מעניין אותם, ומעט מאוד על מה שמעניין אותם באמת.
אם זה ככה, אז אם זה צריכים עכשיו כולם כבר...
זה נכון.
כלל ידוע בסטטיסטיקה. כלל ה-20-80.
מה זה ה-20-80?
20% מהזמן, אתה עושה 80% מהעבודה. 80% מהזמן, אתה עושה 20% מהעבודה.
90 ו-10.
טוב.
או ב-20% מהזמן, אתה עושה 80% של הכניסה.
טוב. לא יודע אם זה מספיק ברור, השאלה, כן? לא, אם תשאלי יותר טוב.
זה כבר הערכות לכך שסגולת ישראל
העצמית
שלא תלויה
בבחירה. מאיפה הוא לקח את זה? לא, קודם כל, זה בגמרא.
מה?
קודם כל, זה כתוב בגמרא.
שמה?
מה? זאת השאלה.
לא רק טכנית. לא טכנית. מה השתרשמות ה... מה הנימוקים שלו? מה החיזוק של הדברים שלו?
הקדושה הכללית. זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה הופך להיות מייסד של זהות לאומית, אז זה בלתי ניתן למחיקה. כי כל זמן שדבר הוא הופך להיות נחלה של יחידים. נחלה שלי, אז אני יכול להצטרף לזה, לא להצטרף לזה. אני מוחק את זה מעצמי, זה כבר לא בי. ברגע שזה היסוד של זהות קולקטיבית, אז זה כבר מקיף יותר ממני.
אז אם כל
הקולקטיב
מוחק את זה?
זה לא משנה, כל אחד הוא רק יחיד לעומת הקולקטיב. כמו שבמניין 10 אנשים, כל אחד... הוא כל העשרה אנשים ביחד. הראיה, הם היו 9 אנשים, הגיע עשירי, עשירי עשה מניין, אבל אחד מהראשונים עכשיו יוצא, כבר אין מניין. מה?
כי אחד מהלאום יוצא, אז זה לא...
אז מה?
זה לא מאוד פרק, אם אחד מהלאום יוצא.
מה?
אתה מחזק בזה את משהו?
לא, אני רוצה להגיד שכל אחד הוא יותר, הוא כולל בתוכו יותר מהוא עצמו. הוא כולל בתוכו מניין שלם. זה הכוונה. רציתי בזה לברר... מה? בדיוק. כלומר, עצם זה שהדבר עבר מנקודה של פרט לנקודה של כלל, אז הכלל כבר סוחב בעצמו את הזהות הזאת. מה? אז תשאלי.
אני
לא יודעת לשאול,
כי זה לא מובן.
מה קורה בדמרה? רגע, מה קורה בדמרה? אבל קודם כל... זה כמו השאלה, איך יודעים שמעמד הר סיני זה אמת? כן? מכיר את השאלה?
לא יודעים.
לא יודעים. זו תשובה אחת. ומי שחושב שכן יודעים שזה אמת, מנין? קבלה. מי אמר שהקבלה הזאת היא אמת?
לא.
ומי שאומר שזה כן אמת, מנין?
מאמין. מאמין
של
אמת. לא. עניין של הסבירות. לא עניין של הסבירות. כי סבירות, אז אולי... אז 90% מסתבר, 10% לא מסתבר. אז אולי האמת כ-10%. מזכיר לי, כמו שהזכרתי, אני חושב אותו פרופסור לסטטיסטיקה שטבע בנהר שעומקו הממוצע 50 סנטימטר.
שמה?
הוא טבע בנהר שעומקו הממוצע 50 סנטימטר.
זה לא... זה שלב מטר.
או אפילו 50. אז צריך להבין את זה אחרת. כשאנחנו מדברים על מעמד הר סיני, אנחנו מדברים לא על מאורע היסטורי הנוגע לקבוצת אנשים, גדולה ככל שתהיה. אלא. אנחנו מדברים על מאורע היסטורי המייסד זהות. והזהות, הרי היא זוכרת את עצמה רק ביחס אל אותו המאורע. אם כן, המאורע אמת. כל זמן שהזהות קיימת. הבנת את ההבדל?
יש הבדל.
אני, אולי נעשו ככה. תשאל יהודי, אתה ניגש, מכונה שחוזרת אחורה בזמן, כן? חוזר למאה העשירית לפני הספירה. זאת אומרת, ימי... קצת אחרי שלמה, כן? שלמה המלך. אתה אומר, אתה פוגש איזה בן אדם באזור הטכניון חורש באדמה. כל הטכנון הוא קיים, יש לך פה שדה ואדם עם המחרשה שלו. האם כבודו מוכן לענות על כמה שאלות? תשובה, כן. מאיזה עם אתה? אומר, אני מעם ישראל. שואל אותו, מה זה עם ישראל? אני עכשיו באתי
המאה ה-20, אז אני לא יודע בדיוק מה זה. אומר לו, מה, אתה לא יודע? המצרים זה מי שיצא ממצרים. זה מי שיצא ממצרים, ושאחר כך קיבל את התורה, ושהיה אותות ומופתים, וכבש את ארץ כנען. זאת אומרת, למה מתייחס אותו אדם? הוא לא מתייחס על איזה סיפור שהוא סוחב במשפחה. הוא מתייחס לזהות הקולקטיבית שאליה הוא שייך. והרי היא קיימת, זאת היא עובדה. ומה נמצא בזיכרון של אותו קולקטיב? מה איפה הוא יודע את עצמו? הוא מכיר את עצמו כיוצא ממצרים ומקבל התורה. זה מובן? זה לא שהרבה אנשים סיפרו.
בהשוואה
לאומה
אחרת, נניח.
כן, המוסלמים, הערבים. הערבים היו תמיד ערבים בהיסטוריה. תמיד. זה התחיל פעם, נהיו ערבים. באיזשהו שלב של ההיסטוריה שלהם, קיבלו את האסלאם. האסלאם איננו זהה עם הערביות. לא בדיוק, כן? אפשר להיות ערבי בלי להיות מוסלמי, אפשר להיות מוסלמי בלי להיות ערבי, אף על פי שאיזשהו קשר עדוק בין שניהם. כן? עכשיו, אם כן, המוסלמי הוא ערבי בגלל ההיסטוריה הלאומית שלו, והוא מוסלמי בגלל ההיסטוריה הדתית שלו, ולא קרב זה אל זה. או לפחות זה לא אותו מקור. ולכן לא תוכל למצוא בזהות המוסלמית שאיך נולד, בזהות הערבית, איך נולדה הערביות מהקוראן. זה לא נכון. הערביות לא נולדה מהקוראן.
אבל הם טוענים שכן.
הם לא טוענים את זה. הם גם בעצמם אומרים, היו ערבים הרבה לפני האסלאם, באיזשהו שלב של ההיסטוריה של הערבים, התקבל האסלאם אצל הערבים. ככה הם אומרים. מה שאין, ולכן, כי הזיכרון, כי זה זיכרון קולקטיבי, מאיפה זהות לאומית נולדת, דבר זה לא נשכח, או לא ניתן לזיוף. כן? לא ניתן לומר, לא ייתכן שבאיזשהו דור שהוא ערבי אחד יקום ויגיד, בעצם אנחנו בכלל לא באנו מערב הסעודית, אנחנו בני אנטוליה המערבית, ובאיזשהו שלב עברנו לערב הסעודית. זה לא יתקבל. כן? כי הזהות הלאומית לא נולדה מזה, לא ממציאים סיפור לאומי. מה?
פלסטינאים עושים ככה.
גם לא. לא, הם לא ממציאים. כי יש, כי תמיד היו גויים פה, זה מה שרוצים לומר, כן? ולכן גם כמה פרטים אפשר פה להוסיף, פה לשנות. אבל זהות לאומית שלמה לא נולדת. וזה מה שקורה גם עם עם ישראל. עם ישראל אין לו סיפור אחר על תולדות זהותו הלאומית מאשר זה. מאשר יציאת מצרים, מאשר עצמאות. אם כן, זה אמת.
אז גם מהר עברה שייכם לזהות הזאת. הם גם יצאו ממצרים והיו במעמד עצמאות.
נכון.
אז שייכם לזהות הישראל יהודית?
נכון. נו, מה הבעיה? מה הבעיה? נכון. יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, אומר הכלי יקר, צבאות השם זה ערב
רב.
בלי שום קטילה, כן?
אנחנו עושים הפרדה, אנחנו רואים שהערב רב עשתה, וזה השיגים שבתוך עם ישראל, אז למה בעצם שייכים לזהות הלאומית שלנו?
מה זה השיגים שבתוך עם ישראל? אנחנו מלאי השיגים בגלל הפער בינינו לבין אומות העולם. הפער הזה קוראים לו ערב רב. בסדר? הפער בין הקצב ההיסטורי שלנו לקצב ההיסטורי של אומות העולם. הוא מזהר, אה? טוב, אני לא יודע אם זה... מה? זו נקודה מאוד חשובה. טוב, אל תשכרו שבוע הבא להמשיך לשאול את זה. בואו לפחות נגמור את פסקה אחת, כי נו, אנחנו לא נסודם. אור התשובה, זה בעמוד תזיין, בשורה השישית, אור התשובה יופיע בהכרח, שישליך איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו, וישוב הכל אל טוב השם. כן? זה גם נבואה ידועה בספר ישעיהו. אז תיכחד התרבות ההובית בכל יסודותיה, ספריותיה, תיאטריה וכל מכונותיה, וכל החוקים אשר בהבל ועבל יסודם, וכל נימוסי החיים הרעים והחטאים, כליל יחלוף, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. השם ולא אלוהים. זאת אומרת, רק השם בלבד מתגלה כמולך בכל, ללא מסכים.
הערג הרוחני והמעשי אשר בצביונו האהובי לא היה יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו בעד שפך דמים רבים ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת, הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. זורו רשעים מרחם, טעו מבטן דורי כזב, מראשית יסודו, כן, מרחם ומבטן. בכל מהלכו כולו אינו כי עם עצת שקר ונכלי רשעים מסובכים, שהם קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות, אשר התעצמו בעל מרחליות של בניין הלאומים של זמננו, שכחי השם בכליותם, ונושאים את שמו על שפתם. תמיד מאמינים, אומרים שמאמינים. בפיהם ובלשונם. על כן חרוב תחרב כל התרבות ההודית, ועל משועותיה יתכונן בניין העולם באמת ובדת השם, והיה באחרית הימים נכון יהר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. וגם מיכה. זה מובן בשני נביאים, גם במיכה, גם בישעיה.
איך עצמה חורבן
מוות
של איש אנשים קובע שכריסטוס
זה לא איקס אנשים?
כאילו שכולם ישראל לא קרה דברים כאלה, כשדוד כבש, לא כבש ונהרגו אלפי מיליון.
אז זה לא מה שהוא אומר. הוא מדבר על ההתמודדות המוסרית של הערכים שנולדה מזה.
לא, הוא מדבר על שפיכות דמים.
כן, אבל שפיכות דמים בעלת אופן מסוים. זה לא הרגו אחד ועוד אחד ועוד אחד. פה יש התמודדות של כל הערך התרבותי. כלומר, הערכים נפלו. למשל, מלאה הארץ חמאס. כלומר, מלאה הארץ חמאס, הכוונה שהגבולות נפלו. כי מה קורה במלחמה? מה קורה במלחמה של אירופאים? אנשים מתורבתים עם עניבות וקסקט ונחמדים, הרוכבים על אופניים בתוך הכפר. צמחונים עם גגות רעפים אדומים. הופכים לחיות טרף. לא רק שרוצחים, אלא רוצחים גם מי שלא צריך, ואונסים את כל הנשים, וגונבים את הרכוש. כן, כאילו, גבולות המוסר נפרצו שם. לא, 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 לא. עם ישראל הוא הצבא היחיד בעולם שכשהוא נלחם, הוא נלחם בדיוק לפי הצדק והיושר.
וכל
העידן
כן.
עד
עכשיו.
כל הנשים. לא. לא, זה בדיוק העניין, יש איזה גבולות, וזה תמיד תלוי בכל אומה ואומה. יש אומה שהאומה ציוותה השמדה, יש אומה שהתורה אמרה תנסה לשלום קודם, יש אומה שאמרה התורה צריך שלושה רוחות לעשות מצור, רוח רביעית לפתוח, יש אומה שהתורה אמרה צריך את העצים לא להשמין, יש אומה שאמרה כן להשמין, כן? יש אומה שהותרה בה יפת תואר, יש אומה שלא הותרה בה, וגם כשהותרה יש כל מיני כללים, איך? זאת אומרת שיש סדרי מלחמות, ולא רק שהם קיימים בחוק, אלא הם גם שומרים עליהם. והדבר הזה בא לידי ביטוי במלחמות שלנו בימינו. אנחנו העם היחיד שנלחם בשיא העדינות ומוכן להעמיד למשפט אלוף משנה על זה שהוא לקח שעון של רוצח. אין שום צבא בעולם שעושה את זה.